דיברנו על הסירוב של העם לכך שדוד יצא יחד איתם. זה על פניו נשמע לא טוב, אבל שם כנראה לא הייתה ברירה, מכיוון שכפי שאמרנו, הידיעות המודיעין היו מקוטעות, והשליחים הביאו את עצת אחיתופל ולא את עצת חושי. ועצת אחיתופל בעצם מה שהיא אמרה, שמנסים להרוג באופן ממוקד דווקא את דוד, וממילא היה יותר נכון שהוא לא יוצא למלחמה, כיוון שהוא עמד בסכנה גדולה יותר, והוא קיבל את דבריהם, והוא אומר להם המלך אשר איתה בעיניכם יעשה, ויעמוד המלך ליד השער, וכולם יצאו למאות ואלפים. ויצב המלך, פסוק ה', ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער אבשלום, וכל העם שמעו לצרות המלך כל השרים על דבר אבשלום. ויצא עם השדה לקראת ישראל בתי המלחמה ביער אפרים. וינקפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה, ויום ההוא 20 א'. ותהי שם המלחמה נפוץ את פני כל הארץ, וירא ויער לכל בעם אשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובק האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר את הכתב עבר. היה איש אחד ויגד ליואב, היום הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. היום יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית ומדוע לא יקיתו שם ארצה, ולאי לתת לך עשרה כסף וחגורה אחת. היום נראה איש של יואב, ואומר אנוכי שוקר לכפיי 1,000 כסף, ויפח ידי אל בן המלך, כי באוזניים שבא המלך תחב את אבישי ואת איתי לראש, שמרו מבנבנה באבשלום. ועשיתי מנפשי שגר וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. והם יואב לא אכן יוכילו לפניך. ולגש 3 שבטים בכפו, והתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסוגו 10 נערים נמשק ליואב, ויקו את אבשלום והימתו. ויתקע יואב בשופר, והיה שובה מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקו את אבשלום והשליקו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציב עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהלה. אבשלום לקח ויצגו וחייב את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקר אליי עד אבשלום עד היום הזה. שוב אני מזכיר, ממש כמו שאבשלום לא היה מוכן לקבל את הצעת אחיתופל, שמשמעותה להרוג את אביו, והעדיף את הצעת חושי, זה מין מלחמה כוללת של כולם וכולם וכולם וכולם, ומי יודע איך ייגמר ומה ייגמר, ייגמר בניצחון, אבל לא דוד לא יעמוד לפני, כלומר, הוא לא יצטרך באופן ישיר להרוג את אביו. הרי באותה מידה גם דוד היה מוכן פה למלחמת הכל בכל מכל כל, ובלבד שלא יהרוג ישירות את אבשלום. ובלבד שלא יהרוג ישירות את אבשלום. הייתה כאן איזושהי אהבה מסותרת בתוך כל המערכת, מה שמסביר וגם נרמז בדברי חז"ל על תהילים ג' מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, מזמור לדוד, קינה לדוד מבית, אלא שהייתה לו סיבה לשמוח שמי שמרד בו היה בנו אבשלום ולא מישהו אחר שהיה מבקש באופן ישיר את נפשו. וכאן אנחנו מגיעים למלחמה עצמה. כאן עצת חושי מראה היטב את כוחה, ובמצב כזה מלחמה בתוך יער, שהיא מלחמה מסובכת מאוד, הכמות של הצבא מאבדת את כל משמעותה, כלומר יתרון הכמות מאבד את כל משמעותו, ויתרון האיכות החיילית הוא היתרון החשוב. אנשים מתפזרים, אף אחד לא יודע מי נמצא איפה ומה נמצא איפה. וכאן יתרון האיכות החיילית הוא למעשה הקובע את הכל. כן, מלחמה כמו זאת, הייתה בג'ונגלים בווייטנאם, במלחמת וייטנאם, ושם הראו הצפון וייטנאמים את כוחם, בגלל שהם היו רגילים, זה היו נופי מולדתם, וככה הם חיו, ומשם הם הצליחו לערוב היטב לכוחות האמריקאים, שלא בדיוק היו מאומנים להסתבך עם מלחמה בג'ונגלים, אחר כך האמריקאים למדו את זה, אבל בינתיים חטפו שם מכות קשות מאוד, מלחמה הזאת, נגעו 50,000 חיילי צבא אמריקאים, הרבה מאוד, אם אני זוכר נכון. גם כאן, האיכות של לוחמי דוד והנאמנות של לוחמי דוד, מול העובדה שאבשלום אסף את כל העם ואף אחד לא יודע בעצם למה נלחמים בדוד, רק אבשלום אסף אותם ואף אחד לא יודע מה בדיוק צריך לעשות שם ומה הוא בדיוק מחפש שם. אנשים מגיעים למצב שבו הם מתחילים לנוס, כמו שכתוב כאן, איפה זה? היה נוס כל איש ישראל.
זי.
ויתקע יואב ויוזי. וכל ישראל נסו איש לאוהלה. כל ישראל נסו איש לאוהלה. גם קודם המלחמה שלהם הייתה באיכות לא טובה. פיקוד ביער, כשזה יוצא מכאן, זה יוצא מכאן, ואתה... כל דבר יכול להביא לדו צדדי וכדומה. כל הדברים האלה... מאוד מאוד מקשים על המלחמה, לכך בדיוק התכוון חושי, כשאמר לאבשלום לאסוף את כל איש ישראל, גם נתן לדוד זמן להתארגן, וגם הביא למצב שבו לא יהיה פיקוד אחיד על כל העם, ואי אפשר יהיה לעשות את זה. זה בעצם המציאות כאן, המציאות שדי מזכירה את היומיים הראשונים של המלחמה על פילגש בגבעה. כן, יומיים ראשונים, כל איש ישראל נאספו, חברים, לא היה פיקוד, לא היה שום דבר, ונלחמו שם, בעוד שאנשי בנימין היו מקצועיים, כל איש יתה ליד ימינו, כל לעבד השערה ולא יחתי, באופן טבעי הצבא הקטן, המאורגן, המוכר, הנחוש, שידע לקראת מה הוא הולך, ניצח, למרות שהוא היה קטן. וזה הדבר שקורה, זה הדבר שקורה גם כאן. ושוב, כשאנחנו מדברים על יער אפרים, אני רוצה קצת להסביר. נמצא פחות או יותר זוהי המחלה של שבט אפרים, ויער אפרים, שוב הירדן, צריך לזכור מה שצריך להגיד כמה פעמים, הירדן לא נראה כמו שהוא נראה היום, היום הוא אחרי המון הטיות מים בצפון, כן, הטיית החצבני ומפעל ירדן נגב בעצם שם בחוקוק, שמוביל את כל המים, כל בריכות הדגים וכל הטיות המים האחרות, הטיית הירמוך וכולי. הירדן היום הוא בקושי נחל. במקרא הוא נקרא נהר, נהר הירדן. וכשכתוב הירדן מלא על גדותיו כל ימי קציר ביהושע, אז הכוונה שהירדן עולה ומגיע עד היום, עד כביש הבקעה. כן, כביש הבקעה נמצא היום ממש לפני הירידה התלולה לאפיק שנקרא גאון הירדן, או אנחנו קוראים לו בערבית, בדרך כלל לצערי, הזור, שמעתם את השם הזה. כל הדבר הזה היה מלא מים, כלומר זה היה נהר ברוחב בכמה מקומות של קילומטר וחצי, לפעמים אפילו יותר, כמו נהרות באירופה. נהר שבימות הקציר זרם, והשפע של המים עם השפע של השמש שיש בבקעת הירדן, זה בעצם הרכב מנצח שנותן לעצים לגדול ולגדול 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 ולגדול, וכמו היערות באמזונס, שוב, אבל בפרופורציות הנכונות, היערות באמזונס, אבל זה חום של קו המשווה עם מקורות מים אדירים, ואותו דבר היערות בקונגו. כן, כל המקומות האלה יוצרים צמחייה מאוד מאוד עבותה. הצמחייה הזאת הייתה בדרך כלל עצי בר, וכמו שאנחנו יודעים, היא הייתה מלאה גם בחיות, בחיות יער, כן, לא בשרקנים, כן, בחיות יער. אנחנו קוראים, הנה כי הרי יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן. כי הרי יעלה מגאון הירדן, גאון הירדן כאמור, זה כל האזור הזה שנמוך יותר, שהולך עד כביש הבקעה, וזה עולה מגאון הירדן אל נווה איתן, כלומר, בשלב מסוים שהיישובים מדלדלים, אז האריות יוצאים מתוך היער ומתחילים ללכת לכיוון היישובים. זה מה שנאמר שם. אנחנו יודעים על כמה מקרים שהיו שם אריות, במקרה יש לנו 6 מקרים של אריות, יש לנו מקרה של ותצאנה 2 דובים, והדבקנה מהם 42 ילדים, מהנחה שהיו דובים והיה יער, אז זה לא רחוק משם, כן? הכל קצת יותר דרומה, היו דובים והיה יער, אנחנו מוצאים את יער נכמס, שהוא גם כן חלק מהיער הגדול הזה, שהעם בר ביער, שם אנחנו שומעים שביער יש דבש, כן, הדבורים נמצאות שם ומקננות שם ויש שם הרבה מאוד דבש, ועל הדבש שביער אפרים נאמר כנראה ארץ זבת חלב ודבש, כן, יש שם הרבה מאוד דבש. אבל העניין שלנו מה שחשוב זה לא הדבש אלא בעיקר החיות הרעות, וכשכתוב ישבתי חיה רעה מן הארץ, היום אנחנו לא מבינים על מה התורה מדברת בכלל, היו חיות רעות, כן, היה שם ג'ונגל, ובג'ונגל היו חיות רעות, ובזמן הרע הם היו יוצאות החוצה, ומתחילות לאכול בני אדם. וכל מיני פסוקים מתפרשים גם כמציאות ולא רק כמשל. על כן יקם אריה מיער, זאב ערבות ישודדן, נמר שוקד על הרים, כל היוצא מעיני יצרף, ייטרף, זה יכול להיות גם מציאות, זה לא חייב להיות רק משל. אם כי ניתן להסביר את זה גם כמשל, אבל כאן אנחנו מציעים את העם נכנס ליער, מקום משכנן של החיות, ומסתבך שם, אנשים טועים בדרך, וכשכתוב וירב היער לאכול בעם מאשר הכלה אחר ביום ההוא, אז זה אומר שרוב האנשים שם נטרפו על ידי חיות. פשוט, אני אומר לא מאוד קודם, רוב האנשים נטרפו על ידי חיות. ואם במלחמה הזאת היו 20,000 הרוגים, כתוב בתי המגפה הגדולה ביום אומרים 20,000, אז אם ניקח את הפסוקים כפשטם, אז למעלה מ-10,000 על ידי חיות, ופחות מ-10,000 על ידי חיות. זה היה מצב נורא, כן.
אבל אנשים שם לא הסתובבו בטיול, הם היו לפני מלחמה, הם כאן נשק. איך כל הרבה נהגו מחיות?
אנשים יוצאים למלחמה בכלי נשק, הם התכוננו לכלי נשק שבהם הם נלחמים נגד אויבים. אני לא יודע אם כלי הנשק האלה עוזרים כשחיה מזנקת עליך. בדרך כלל צורת לוחמה אחרת וגם כלי לא לוחמה אחרת. יש למישהו קשת וחץ, ופתאום איזה אריה מזנק, פתאום איזה פנתר קופץ עליו מראשו. מה הוא עושה? לא תמיד יש פתרון, יכול להיות פתרון, אבל לא תמיד יש פתרון. אני לא אומר שאנשים לא הרגו חיות, אבל גם חיות הרגו אנשים. וכשאתה נלחם מצד אחד נגד אנשים מהצד השני, נגד חיות מהצד האחר, אז אתה בצרות. מן הסתם גם הרגו חיות. אני מסכים. בכל אופן, כאן נוצר מצב חדש, וכאן לאור זה, אני רוצה שאנחנו נבחן, עוד מעט, אני רוצה שנבחן את מה שעשה יואב, שהחליט להפר את הפקודה של דוד ולהרוג את אבשלום. אנחנו נדבר גם על התגובה של דוד לעניין הזה, אבל אני קודם כל רוצה לבחון את הדבר הזה כשלעצמו, למה הוא עשה את זה. ניתן לראות בזה בהחלט, ואני לא שולל את האפשרות הזאת, אני חושב שהיא בוודאי נכונה חלקית, לראות במה שעשה יואב איזושהי נקמה על מה שיואב עשה לאבשלום. סליחה, על מה שאבשלום עשה ליואב. אני מזכיר לכם, אבשלום מתנהג ליואב בצורה שבאמת ראויה לכל גנאי. יואב ידע שלב המלך על אבשלום, ואז הוא שכנע את דוד להחזיר את אבשלום הבית. כשהוא לא בא אליו פעם אחת שהוא קרא לו כדי להחזיר אותו לדוד לגמרי, אז מה זה אבשלום? הציט לו את השדה. כן, שלח את נעריו להציט את השדה חלקת השעורים של יואב, ואז יואב נאלץ לכפוף את עצמו וללכת בשליחותו של אבשלום. אבל אני מעריך שהחשבון היה פתוח. וכאן, עכשיו, הרחוב, מקום לגבות את חובו. גם על הדבר האחרון של אבשלום, המרד שלו בדוד, אבל גם היה פה החשבון האישי של יואב עם אבשלום על השדה השרופה ועל תהי שדה שרופה קלה בעינם. כן, אל תהי שדה שרופה קלה בעינם.
אבל אולי זה היה נקמה גם בדוד.
מה?
אולי זה היה גם נקמה בדוד.
אני לא חושב. דבר דוד על מה?
על אבנר.
אני לא מאמין. בוא נגיד, אני לא מאמין, אני חושב שיש כאן משהו דומה, אבל לא זה. לא. אפשר להגיד, אבל לא נראה לי. הדבר הזה נראה כאן שאדם רוצה להציל את מלכות דוד. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שבמה שעשה יואב היה גם שיקול דעת נכון. והראיה הפשוטה לזה, שבכל הקטרוגים שאחר כך דוד מקטרג על יואב, כן, שהוא שולח את בניהו להרוג את יואב, אשר ישיב השם דמו בראשו, אשר עשה לשני אנשים צדיקים, וטובים ממנו והרגם בחרב, את דוד אבי לא ידע, ושם הוא דמיהם בראש יואב, וכו' וכו' וכו'. הרי הוא לא בא בטענות על כך שיואב הרג את אבשלום. הוא בא בטענות על פי חז"ל, על מה שיואב עשה בפרשת דוד ובת שבע, אני יודע שראה את הכתב שלו לכולם. בא בטענות על פי מה שנאמר במקרא לאבנר ולהמסה, לא בא בטענות על מה שיואב עשה לאבשלום, משמע שלפחות היה בשיקול הזה של יואב משהו צודק. ואינני מדבר על כך שאבשלום היה חייב מיתה, שזה דבר שהוא ודאי נכון, אבל אני מתכוון לכך שכל הלך על קימה שדוד הכתיב כאן היה בלתי ראוי תעלי. מנהל מלחמה בתוך עם ישראל בלי להכריע אותה על ידי הריגה אחת משני הצדדים, זה היה בלתי ראוי כאן. למה שיהודים ילחמו ביהודים? על אחת כמה וכמה שחיות היער חוגגות פעמיים, כן? הן אוכלות גם את אלה וגם את זה. ובהחלט כל סיפור חיות היער היה כנראה לא צפוי. כמו שיש חיות, כנראה לא ידעו באיזה עוצמה תבוא המכה הזאת. המכה הזאת באה בעוצמה גדולה מאוד. ויואב החליט להפסיק את הלחות. והדרך הזאת של הריגת אבשלום, היא אפשרה להפסיק את המלחמה, כמו שאני אמר כאן דבר מפורש. כן, הוא אומר שם, וישבו עשרה נערים, מוסיק ליואב ויגידו אבשלום וימתו, ויתקע יואב בשופר, ויעזו בעם ומרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב. שוב נשים לב לארבע המילים האלה, כי חסך יואב את זה. כלומר, מערכת השיקולים כאן לא הייתה מערכת כזאת. מבחינה זו, יואב הופך להיות המקביל של אחיתופל. מבינים? כלומר, החיסול הממוקד שימנע את כל המילים מלחמה הגדולה. אין כאן איזשהו כיסוי ממוקד, אתה ממקד אותו באנשים הנכונים, וכך על ידי שאתה עושה את זה, אתה מונע את כל המלחמה הגדולה. כאן היה צריך למקד את זה באיש אחד בלבד.
הוא היה יכול גם לתפוס אותו ובזה גם לסיים את המלחמה.
שבי
לא בטוח, לא יודע איזה משמעות הייתה לזה, אז יכול להיות שהמלחמים כדי לחלץ שלו, ואתה מכיר את זה מעכשיו.
פשוט לתקוע בשופר וזהו, נגמר המשחק, למה הוא לא יוכל לעשות את זה גם בלי להרוג את אבשלום?
לתקוע בשופר זה לא, אני לא יודע כאן דבר משמעותי. שים לב, ישימו עליו גל אבנים גדול.
כן, להודיע לכולם, הוא יוכל לנסות תחבולו לפני.
יכול מה?
על ידי לתקוע בשופר זה נראה שכולם פשוט מצפים לשמוע את התקיעה שופר וזהו, בוא נלך הביתה.
לא
מצפים
לשמוע את
התקיעה
שופר. לתקוע בשופר זה לא כיסוי, תקיעה שופר בלי כיסוי. זה לא רוצה. כאן, הרגו אותו, השליחו אותו לפחד, הציבו גל אבנים גדול, הרפו על כל העניין הזה פתיחה גדולה, הציבו משהו רציני, משמעותי, ראו, תקעו בשופר. זאת המשמעות, המלחמה תיגמר. כל דבר פחות מזה, סיכוי שהמלחמה לא תיגמר, וכך בעצם גברו את המלחמה. ולמה המשמעות לקח בעצם לא קיים את מצוות, הוא עצמו נקבר היה, אפילו לא יודע איפה המופה שלו, אבל הייתה לו מצווה שנקרא יד אבשלום עד היום הזה, והיא הייתה בעמק המלך. עמק המלך מקובל אצלנו שדובר על הערוץ של נחל קדרון, כן? שזה עמק המלך. הערוץ אגב היה הרבה יותר עמוק מאשר היום. היום יש שם ממש פוקט, אבל הוא היה כמה מטרים יותר עמוק, ושם הוא הציב לו יד. יש ויחסים אותה למה שהיום קוראים יד אבשלום, אבל אין לזה בסיס, כיוון שהבניין הזה שבנוי שם הוא בניין ככל אופיו וצורתו הוא מימי הבית השני. כן. אבל בסדר, יש. היו גם מנהגים ביום הכיפורים, אני לא יודע איך, אנשים היו הולכים לשם כדי לסקול את הדבר הזה באבנים, אפשר לראות שם. ראיתם איזה פעם את המקום, יש שם כמה חורים כאלה. כן. השליחו על זה אבנים, שקלו, כיוון שאבשלום נחשב בתודעה כבן סורר ומורה, אז שקלו לפחות את הקבר הזה.
זה לא חילול יום טוב?
מה? בוודאי שכן.
יום כיפור.
למה יום טוב? זה חילול יום הכיפורים, זה הרבה יותר חמור מיום. גם איך יש לאנשים זמן לעשות את זה? אל תשאל אותי שאלה. אין לי שמות לכל השאלה. כן?
זה לא מוזר שאבשלום לבד?
מה?
זה לא מוזר שאבשלום לבד?
כן, כן, אני הולך... עכשיו שלום ביער לבד?
כן.
אני אעשה לי תקודת דברים שאלה אחרת. אני אומר שהוא אבשלום נמצא לבד, כמו שאף אחד לא יודע איפה אף אחד, וכל אחד נמצא מאחור אלה. יכול להיות שאנשים של אבשלום נמצאים במרחק 10 מטרים. הם לא יודעים מה שקורה. לא יודעים מה שקורה. בהחלט יכול להיות. אתה הולך שם באיזה סבך, אף אחד לא יודע איפה אנשים נמצא. ורואים את הפרד שלו, והפרד הולך, רק הוא לא נמצא עליו. כן, היו לו שערות ארוכות, והשערות שלו הסתבכו שם בעילה. אבל שאלה אחרת, מה שאומר אבשלום, ומה שנאמר כאן, קצת שזה אתה מתכוון, כי אמר אין בן בעבור הזכיר את שמי. כן, כולנו, אני מזכיר לכם, בפרק י"ד, פסוק ז', ויוולדו לאבשלום שלושה בנים, ובת אחת בשמת תמר, לי הייתה אישה יפת מראה. למה נאמר כאן אין לי בן להזכיר את שמי? אני מעריך שזה קשור לאותו מדרש חז"ל, שאומר על בית הכבשה ישלם ארבעתיים, רביעיות הרבה. לאחת הרביעיות ששילם דוד, וכל ארבעת בני אבשלום, שלושה בנים ובת, והמחיר שאבשלום שילם כאן, כנראה מתקשר במה שהוא עשה לאביו, וכנראה באמת מתו בניו, מחמת מחלה או מחמת תאונה, או אני לא יודע איפה, והדבר הזה קרה לו, אחרי שהוא איתה את האוהל על הגג, ובא על נשי אביו, וזה חלק מהארבעתיים שמשלם דוד על הכבשה, ולכן כשאין לו בן להזכיר את שמו, אז הוא מקים את המצבה ליד אבשלום, כדי שתזכיר את שמו, ולמרות שהוא עצמו נקבר כאמור במקום בלתי ידוע, שאף אחד לא יפקוד אותו, ואיזה פחד ביער, הרי שם לפחות יש לו איזה מצבה להזכיר את שמו.
יכול להיות שיואב פה גם רוצה לסיים את המלחמה כי הוא יפנים את מה שאבנר אמר לו במלחמה בגבעון. אם לא היית ממשיך, אז מהבוקר כזה עלה המשמר.
לכן יש צורך לתקוע בשופר כמה שיותר מוקדם. יפה, יכול להיות. יכול להיות. כן, היום כזה בדיוק אמר יואב לאבנר במלחמה בגבעון, אמת ויציב.
אולי הבת לא מתה, כי כתוב שאין לו בן, וכתוב שהבת הייתה לאישה יפה, אז יכול להיות שהיא שרדה דווקא.
לא נראה לי. אם הייתה בת, אני לא מרחשו
על שם בצבא. כתוב בן להזכיר את שמי, זה הולך אחרי הבן.
בן. בן, כשאת, התורה כולה כבר מישהו זכר. אני לא יכול תמיד ללמוד.
אז למה דווקא על
כמה? מה, שאלתי פעם, היה לי נהג בדם, שאלתי אותו כמה בנים יש לו, אני אומר לי חמישה. אני אלף, נהג מדי, כל אנשים שם. לא, יש עוד גם הרבה בנות, לא חבר לך כך. לא, לא תמיד, לא תמיד, כשדורים על בנים, דורים דווקא על בנים. טוב. נחזור לעניין שלנו, וכאן אנחנו מגיעים איך הבשורה הגיעה לדוד. וזה הפרק חשוב ששופך לנו אור על כל מה שאלמנו. אך כמעט מצדוק אמר, רוץ עליו אב ישראל, אמרת משפטו, אמר מיד לבר. יום לא יום, לא יבשורה את היום הזה, שרתה ביום אחר. ביום הזה לא תמסר, כי על כן, כן, המלך נט. כלומר, כאן נראה בפורש שיואב, ככה נראה כאדם פנם שיואב קרוע, משני הדברים. בין העובדה שהוא כן רצה לשמוע את המלך, הוא לא רצה לציין את המלך שלא ימות, לבין העובדה שכנראה לא הייתה ברירה, היה חובה להרוג את אבשלום כדי להציל את העם מתגרת ידו של היער, וגם כמובן מתגרת מלחמת האחים. ויאמר יואב לכושי, לך הגן למלך אשר היית. וישתקו כושי ליואב וירוץ. שיואב מוסר את זה לכושי, הוא מבין שהמלך יבין. בשורה טובה מוסרים ביד אשתו, אנחנו תכף נראה, בשורה רעה מוסרים ביד כושי. נגיד ככה, מוסרים ביד כושי, ואז המלך יבין באמת שיש כאן בעיה. ואיך הוא לכם עד מנצדו ואומרים אליו, אם הערוץ עלה גם אני אחר, הוא שומרים לו, למה זה אתה רצים? ואיך אני בשורה מוסרים? ואם הערוץ, כן, כלומר, כאילו כתוב היום על החימץ, לא תמיד צריך להיות כתוב. והיום על הערוץ, כן, אם אסלו להתבקר. והערוץ זה והערוץ, החימץ, כלומר, אבל כשהוא אומר לו רוץ, הוא כבר עיקף אותו כמה זמן, ובכל דבר הוא מבין שהחימץ לא יעקוף את הכושי. אבל הערוץ, כלומר, זה עיקר ויעקוף ויעבור את הכושי. אנחנו לא נחדים ויעבור את הכושי. לא יודעת אם אנחנו נחדים, אנחנו נחדים יותר, מה?
ועובר להציע איתן, בברכה.
כן, נכון, אמת, 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 כן, שהיא מפקידים את הפושי, ואם הוא עובר לעשייתם. ובכן, ודוד יושב לשני השערים, ואל המצפה לגן גשר אל החומה, ונמצא את עיניו אליו, והנה איש רץ לבדו. ויגרץ בו ויגיד המלך ויאמר המלך אל לבדו בשורה מפיו, וילך הלוך וקרב. ואל עצמו איש הקרץ, ויגרץ בו אל השואל, ויאמר הנה איש רץ לבדו, ויאמר המלך גם זה מבצע. ויאמר הצפה אני רואה את המוצב הראשון כמוצב הכמעץ בן צדוק, ויאמר המלך איש טוב זה, ואין בשורה טובה יבוא. וכאן הייתה הטעות הגדולה. נגיד לך מה אתם אומרים, ויאמר אל המלך שלו, וישתקו המלך לאפיו ארצה, וישתקו למלך לאפיו ארצה. ויאמר ברוך אדוני אלוהיך אשר סגר את האנשים שנשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך, שלום לנער, שלום, זה הדבר היחיד שמעניין אותך. ויאמר כמעט, ראיתי המון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה. ויאמר לצורך יצא פה ביצור היעבוד, ימי הכושי בא ביום הכושי, יתבשר אדוני המלך לשלוחך, אדוני היום יהיה כל הכבודיך, ויאמר המלך על הכושי, השלום לנער, שלום, יום הכושי, לא חנה, לא ידע אדוני המלך, כל הכבוד הולך עליך. כן, הכושי לא מבין שום דבר, לא הבין גם לא את שאלת דוד, בקיצור, לא אחד שמבין הרבה, ואמר, כמעט, סבין בשלב מסוים את הטעות שלו, ולכן לא רצה לספר מה קורה, ואמר בעצם אני לא יודע, כולם רצו שהכושי יבשר, כאן כבר דוד מבין, שאם רצו שהכושי יבשר, כנראה זאת בשורה רעה, כן, אז חלילה היום, בשורה טובה, בשורה רעה. שאלה, מי אתה רואה שמגיע? אתה רואה שמגיע חס חלילה, מישהו מגיע לפסיכולוג ועוד איזה קצינת נפגעים, אז הוא אמור להבין, זאת בשורה רעה. כן, בשורה טובה, בסדר. ויגש המלך. והיה על עליית השער ויבך. הוא אמר בלכתו, בני אבשלום. בני, בני אבשלום, ניתן אמותי אני תחתיך, אבשלום, בני בני. ויוגד לשאול, ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה ויתאמן על אבשלום, ותהיה תשועה ביום ההוא לעבד לכל העם, כי שמע ביום ההוא לאמור נעצב המלך אדמו. ויגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יגנב העם הנכלמים במשם ומלחמה. המלך לעד את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני בני. אחד המדרשים אומר, יש כאן המילה בני מופיע פה שמונה פעמים, כן, ושבעה העלה אותו משבעת מדורי גיהינום, ואחד הכניס אותו לגננת. לא מספיק ברור העניין, אבל נראה שהקטע הזה שופך אור על הכל, ודוד היה כאן במצב הבלתי אפשרי של מלחמה לבנו, בן שהוא מאוד אהב, מאוד 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 אהב, לא ברור למה אהב כל כך את אבשלום, אולי בגלל יופיו של אבשלום, אולי בגלל סיבות אחרות, אולי אהב מאוד את מאחר. למרות שחז"ל דורשים עליה את הסיפור על אישה שנואה, אבל יכול להיות שמאוד אהב אותה, ומאוד אהב גם את אבשלום בנה, למרות כל הצרות, למרות שאבשלום הרג את אמנון, למרות שאבשלום בעל כנף שאביב על הגג, למרות שאבשלום מרד מאביו, ואבשלום גרם את כל המלחמה הזאת. המלך עומד כאן במצב בלתי נשלט, ובוכה על אבשלום, ומבחינתו כל המלחמה הזאת איבדה כל משמעות חיובית ברגע שאבשלום מת. הדבר הזה בא לידי ביטוי בדברי יואב גם בהמשך. יבוא יואב אל המלך הבית, ואין לו רבשת היום את נכון עבדיך, ומתאים את נפשך היום. ואין יש בנך ובנתך, ואין יש נשך, ואין יש פי אבשך. ואהבה את שונך, וישנו את אוהביך, והגעת היום כי אין לך שרים ועבדים. ידעתי היום כאילו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר לך. ואתה קום צא ודבר אליהם עבדיך, ואדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, ניהלים אישתך עליה, קרא לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך, נאורך עבדיך. היה כל מלך ויש בשל וכל העם יגידו לימור אין מלך ויש בשל ויבוא כל העם לפני המלך וישראל נס איש לא היה. וכאן אנחנו מגיעים למצב הבלתי נסבל, לסתירה הזאת שדיברנו עליה קודם, בן דוד כאבא לדוד כמלך. ודוד כמלך דבר ראשון צריך לדאוג לעמו. ולא לדאוג לשום דבר אחר. סיפרתי פעם, אולי אפילו פעמיים. זה שסטלין הפך להיות אצל אנשים באמת מרומם מכל ברכה ובעילה. סטלין היה רשע מרושל שבאמת חוץ מהיטלר אולי לא היה כמו. היה רוצח המונים, זה היה אדם... היה אדם נורא, היה אדם גם מופרע על כל הראש. אבל בקרב סטלינגרד, שם נשבו, היה קרב קשה ביותר. קרב קשה ביותר בכל מלחמת העולם השנייה. אחד הקשים, אם לא הקשה, שבכל הקרבות שהיו אי פעם בעולם. ממש, בכל בחינה, היה קשה מאוד, לאנשים לא היה מה לאכול. אנשים אכלו עכברים, לא מבושלים, אנשים אכלו גביעות, היה מצב קשה מאוד, אני מדבר על חיילים. היה קשה ביותר. מכל מורה ומאות אלפי הרוגים. וכן רק שכבר לשני הצדדים לא היה כוח. הרוסים תפסו שישה גנרלים, גרמניים, שהיו מהמצביעים החשובים ביותר של הקרב. הגרמנים תפסו את הבן של סטלין. הגרמנים הסכימו לעשות חילופי שבויים. ששת הגנרלים תמורת הבן של סטלין, סטלין לא הסכים. ויתר על הבן שלו. והשיג בזה את הניצחון. הוציאו להורג את ששת הגנרלים האלה, הם הוציאו להורג את הבן של סטלין, והניצחון נפל כדי סטלין. רק בגלל שהוא לא הסכים, שהוא מסר את הבן שלו, ושם, אני אומר בצדק, מאוד מאוד הריץ אותו. וגם, כמובן, הניצחון בקרב סטלינגרד סימן את כל האופנסיבה הרוסית הגדולה אחר כך, והביאה את הצבא הרוסי עד ברלין. אם הרוסים היו מפסידים את קרב סטלינגרד, אני לא יודע מה היה מונע את הרייך באלף השנים. אני לא יודע מה היה מונע. אני אומר, זה הכל היה הכרעה של סטלין, שהוא לא הציל את הבן שלו. כיוון שכרגע הכל קודש למלחמה, עם כל המשמעויות, הריץ אותו בגלל זה, קשה את הלכם להריץ אותו. בכל העולם, וגם בעיקר כמובן דת המעריצים שלו הייתה כאן, השמאלנים במדינת ישראל, עוד לא הייתה מדינת ישראל, כן, השמאל כאן בארץ ישראל. זה נכון, ילדים נולדו בקיבוצים. להיקרא שמו בישראל סטלין. זאת אותה מציאות, להיקרא שמו בישראל סטלין. כך קראו לילדים שנולדו כאן. ולעניין שלנו, אני חוזר, כאן דוד נמצא בסתירה, העם מתגנב לבוא מפגשים ונחלמים כמו עם שהפסיד את המלחמה, ובאמת כל שאלת הנאמנות לדוד, והאם דוד בכלל ראוי להיות מלך במצב הזה, שאלה שעולה בצורה קשה, אבל היא עולה בצורה בוטה ביותר על ידי יואב. כשאנחנו קוראים כאן את הסיפור הזה, אנחנו קוראים מי הוא השליט האמיתי, ומי מוביל את הממלכה. ודוד נאלץ כאן להישמע לפקודות של יואב. ולצאת אל העם, לוותר על האבל האישי שלו ולעשות את זה, ויואב מציב לו אולטימטום, ודוד נאלץ להישמע לפקודות של יואב. כלומר, כאן אולי זה המקום הבולט ביותר שיש מקום לדון במערכת היחסים בין דוד לבין יואב. זה כולל את כל שלט הרגיעת המנהל. גם אז דוד אמר, האנשים האלה בני סריה, קשים ממני ואנוכי רך ומשוך למלך היום ישלם השם ועושה רק ירעתו. למה דוד לא דן שם את יואב ואת אבישי? הוא לא היה יכול. הוא ידע שהוא צריך לדון אותם. הוא מחכה לרגע שבו יואב איבד את כוחו הפוליטי. ויואב איבד את כוחו הפוליטי אחרי שהוא תמך באדוניה ומי שמלך זה שלמה, שם עבד כוחו. ולכן הוא מצווה את בנו להרוג אותו על מה שעשה לאנשה ולהחמר. על הדבר הזה, שלמה כבר מצליח לעשות את זה, כאמור, בגלל שיואב עבד לו. אבל כאן, בשלב הזה, יואב עוד בשיא עוצמתו, ודוד לא יכול עליו. דוד לא יכול עליו. וזה כנראה גם מה שעומד בסוד הטענה לגבי פרשת אוריה החיתי. לכאורה, יואב איננו השם, הוא רק מילא פקודה. כולנו יודעים את זה, מה חשוב, למלא פקודה בקרב, וכולי וכולי וכולי, וכולנו יודעים את זה, אבל זה לא נכון. כשיואב רצה לעשות משהו, היה לו מספיק כוח ומספיק עוצמה לעשות את זה. ואם יואב היה רוצה שלא להרוג את אוריה, היה לו כוח לעשות את זה. ואם הוא עשה את זה, הוא אחראי גמור. הוא אחראי גמור למה שקרה. כן.
מה ההבדל בין משהו ציבורי למשהו פרטי?
למה?
זה ההבדל בין משהו ציבורי למשהו פרטי.
מה אתה מתכוון?
כי פה יש לנו סיפור ציבורי, זה משהו של עם חוזר ממלחמה כמנצח, ומשהו הולך לו עליו כמובס, כי דוד מקבל את זה כאבל, וזה משהו שחייבים לעשות משהו במצב הזה. אז יואב משתמש.
ואצל אוריה לא?
ואצל אוריה לא, אצל אוריה זה עסק פרטי של המלך מול אדם מסוים ספציפי. אף אחד לא צריך לדעת מזה, אף אחד לא צריך...
אתה חושב שאנשים לא ידעו מזה?
אנשים ידעו את הפקודה הסודית של מה דוד בדיוק אומר
ליואב. אתה היית כשניתחנו את המלחמה שם?
הייתי.
אני חושב שיואב מנע חיפוי מאוריה. מה אתה חושב שדבר כזה עבר בשתיקה? בואו נשווה את זה לעובדה של שרון ועובדה של אברהם אדן באיזשהו שלב מסוים שאתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. שעובדה אחת מנעה מידיעה שנייה ידיעות בודיניות וגם מנעה עזרה וחיפוי.
עד היום יש על זה מחלוקות.
מה?
עד היום יש על זה מחלוקות.
תגיד לנו.
באותו דבר זה גם, אה? יש על זה מחלוקות.
אבל תבין, מה שנעשה שם, מהנחה שזה נכון. דבר כזה יכול היה לגרום להפסיד את המלחמה לחלוטין. יכול היה לגרום, ואני לא אומר מה הפסיד את המלחמה.
אני אומר, הסיפור עם אוריה ודוד, זה סיפור שהוא... זה קורה תוך כדי לחימה, אף אחד לא באמת שם לב, וזה גם לא תחקירים אחרי מלחמה כמו שיש.
לא, בטוח שאני
חושב. אז לכן אני חושב שזה משהו פרטי, ממש, זה לא משהו...
לי יש כל המרגשה, שמני הייתי שם חייל, הייתי שם. הוא היה נקרא למלך, אז אני מגרת, לא משוכן אותו למות. פתאום באו אומרים לו, לך תילחם ולא באים לחפות עליו. נשמע טוב? נשמע בערך כמו הסיפור של הפלוגה הדתית בכספרים. בערך ככה זה נשמע. בסדר? נשמע לא טוב. גם שם היו בטוחים שיגידו זה חלק ממלחמה וחלק ממלחמה וחלק ממלחמה. ו-40% מעם ישראל נושא את הצלקת הזאת עליו עד היום, כולל חלק הארי בצבא, אמור לשאת את הצלקת הזאת עליו עד היום. חלק המכריע היום בצבא הקרבי שלנו. ואלה דברים שלא עוברים.
אתה יכול לספר,
אבל כולם עוברים? לא חשוב. אני חושב לך. אתה מומחה שלנו לענייני מלחמות ישראל. הוא יספר לכם. מה, יואי, מה?
מה בדיוק היום?
אתה יודע מה? תשאל את אבא שלך. אני בטוח שהוא יודע את זה.
מה בדיוק היום של יואב ודוד?
מה?
שלא ילינו איתו.
הוא אומר, אם אתה עכשיו לא יוצא לעם, הטקסים פה הם נראים קצת יותר מדי חשובים. אני מודה, גם בהמשך. אני לא יכול להיכנס לאווירה שקיימת כאן לכל האורך. שהטקס מקבל משמעות כל כך משמעות. מי יעביר את המלך את הירדן? מי יעשה זה? אם המלך יצא אל העם, המלך עומד והעם עובר על ידו. יש כאן איזושהי רשימה של טקסים שעושה רושם שאם משהו שם הולך לאיבוד, אז אני לא יודע מה זה, כמו איזה מנצח שיעשה תנועה ביד ימין או פתאום ביד שמאל בטעות, אז פתאום כל התזמורת לא תדע מה היא צריכה לעשות. מה חשיבות הטקס בעניין הזה ומה משמעותו? אין לי מושג. אני לא כל כך מכיר את זה. אני לא מכיר את זה גם לא מהמציאויות שאנחנו חיינו בהן. כן, את ה... אני יכול להגיד לך כל מיני דברים שהיו, שאני זוכר, אבל שום דבר לא יותר מדי דומה לדבר הזה. כן, היה בזמנו, רצו לקרוא את הכיכר המרכזית, כיכר השעון ביפו, רצו לקרוא בשם כיכר ההגנה. גם כאן משבר שאי אפשר בכלל היה לתאר את זה. כי את יפו כבשו העצת. היה פה משבר מאוד מאוד קשה, בסוף יישאו את זה כיכר השעון. הם דרשו לקרוא את זה כיכר דוב גרוני. לא עשו לא את זה ולא את זה, נכון? בסוף זה נשאר כיכר השעון. אבל לפעמים טקס יש לו משמעות. השאלה מי היה צריך להיות, מי ניצח, להבליט את זה. כן, החלק הזה, חלק ממורל ומלחמה. במלחמות עתיקות אנחנו יודעים שהיה חשוב מהם כמותו. אנחנו מכירים את התהליכות של טיטוס, אחרי הניצחון הגדול שהיה לו כאן בירושלים וכדומה. כן, איזה מין תהלוכה ואיזה מין טקס בעל משמעות עצומה. אני לא יכול מעבר לזה להסביר, אבל דבר אחד על פניו נראה, וזה נראה ליואב. אפשר להגיד שיואב כאן לחץ גם באופן אישי. שהרי אם באמת כל העם נכנס לכלמים, אז אולי יואב השם שהוא הרג את אבשלום. אבל יכול בהחלט להיות שיש כאן משהו אובייקטיבי. דוד לא יכול לשלוח כל העם הביתה לכל הרוחות, בצורה כזו. אחרי שהם ניצחו את המלחמה והצילו אותו בכל בית. הוא לא יכול לעשות את זה. מה גם שאני אומר שבסופו של דבר, יואב צדק מהסיבות שאנחנו אמרנו מקודם. בכל אופן, המלך באמת יושב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, המלך יושב בשער, ויבוא עם לפני המלך וישראל נס איש לאוהליו. זה לא נגמר בזה. זה ללא ספק לא נגמר בזה. אנחנו נראה את ההמשך. פסוק י' ד', אני מדלג מעט, פסוקים. ולהמסה תאמרו, והמלך שואל, ולהמסה תאמרו על העצמי ובשרי אתה. כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא, תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. כלומר, נותר פה חשבון. כן, המלך באמת עשה את מה שיואב אמר לו, אבל הוריד אותו מהכיוון שלו. כן, ובמסגרת השלום שעשה עם צבא אבשלום, בעצם עם כל ישראל, מינה את המסע, שר צבא אבשלום, להיות שר צבאו. המטרה היא כמובן כפולה, גם מטרה להכריז על שלום עם חיל אבשלום. כן, בצורה כזאת, שהנה הוא ממנה את שרם להיות שר צבא, כלומר אין פה כוונה לשום נקמנות ולא ללכת נגדם בשום דבר, אבל ודאי אין ספק שהייתה כאן מגמה נוספת, ומה היא? להוריד את יואב, איך אני יודע, מעבר להסברה, איך אני יודע שהייתה מגמה כזאת?
יואב אחרי זה. כי יואב
הרגת
בסוף.
לא. סיבה אחרת, מה רצית להגיד עליו?
תודה.
מה?
תודה רבה.
מה?
פעם שנייה
שמידיוק לא זה סברה. אבל הראיה הברורה היא מן ההמשך. מה?
תחת יואב.
לא. זה כלום בהמשך, בפרק כף. פסוק ד', שם זה המרד של שבע בן בכרי. היום היה מלך על המסע, זק לי את איש יהודה שלושת ימים ואתה פה עמוד. עכשיו, המסע מאחר, אין ברירה, צריכים לשלוח צבא בלי המסע, כיוון שהמסע לא יגיע בזמן. ויאמר דוד אל אבישי, אתה יאר עלינו שבע בן בכרי, אבשלום, אתה קח את עבדי אדונך, עבודו ורב, פן מצה לא הגים צורות ויצילנים. כלומר, גם כשהמסע לא נמצא, ודוד צריך לשלוח מישהו, הוא לא שולח את יואב, הוא שולח את אבישי. אחיו שלי. זה לא עוזר. אנחנו נראה שבעצם יואב משתלט עוד פעם על הצבא. אבישי
כבר הנהיג...
מה?
אבישי הנהיג בעלות צבאים, לא?
הוא הנהיג פעולות צבאיות קטנות. הוא הנהיג פעולות, פעם אחרת גם יואב שלח. אבישי הנהיג פעולות צבאיות קטנות. אבל ברור שאבישי ויואב, אז יואב היה הבכיר ואבישי היה הזוטר. וכאן, הוא שולח את אבישי ולא את יואב, כלומר הוא לא רצה את יואב, יואב מתחף לו בכוח גם שם, ואנחנו עוד נראה את זה. אבל כאן הוא מנסה בהחלט להדיח את יואב, ומנסה ולא מצליח. נראה עוד את ההמשך, שאני אומר דבר לא כך ברור. ראי כל העם נדון, וכל שבטי ישראל אמור המלך יצלנו מכף אויבינו והוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך. כלומר, פתאום זכרו את כל הסנגוריות על דוד, שכחו אותם לרגע בגלל החטא עם בת שבע, כמו שאמרנו, שהעמיד את דוד באור אפל, אבל ברגע שאבשלום איננו, אז רצו להשיב את המלך וגם זכרו לו את זכויותיו, צילנו מכף אויבינו ומילתנו מכף פלישתים. המלך דוד שלח אל צדוק ולאביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? דבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אחרי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולמה שאת אמרו עלו עצמי ובשרי אתם? כל עושה לי אלוהים וכל עושה לי, ולא עושה שבת תהיה לפני כל העמים תחת יואב. ויעז את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך, שוב אתה וכל עבדיך. ובכן, כאן בהחלט מקום, יש מקום לדון עליו, האם הדבר הזה הוא משמעותי מבחינה הלכתית, או שהמשמעות היא רק טקסית. כלומר, העובדה שדוד ברח אל מעבר לירדן, ועכשיו כולם צריכים להשיב אותו. כלומר, יש פה איזשהו תהליך של השבה שממליך את המלך מחדש. שוב אני חוזר על הירושלמי שכבר דיברנו עליו בנושא הזה, שאומר שכל שישה חודשים שהיה דוד במחניים היה מתכפר בשעירה נקבה. כלומר שהייתה גם המשמעות הלכתית לעניין הזה, כלומר שכל עוד הוא במחניים הוא נחשב כמו הדיוט, ועיקר הארץ ועיקר המלכות היא, מערב הירדן. כמו לגבי אהרון, אני מזכיר לכם, ואף אם מארץ אחוזתכם, כלומר יש משמעות הלכתית גמורה למערב הירדן, ודוד התכפר בשעירה נקיבה, על פי הפשט, לא ברגע שהוא ברח מירושלים, אלא מתי? ברגע שהוא עבר את הירדן. זוהי המשמעות של מעבר הירדן. חז"ל אומרים, שם יש לנו אגדות שלמות על זה, על משה שאומר, ברנה וראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מה זה המשמעות של הברה? לעבור זה יכול להיות המשמעות של לעבור את הירדן, כלומר לעבור כמו שעוברים כביש. להיות בצד אחד ואחר כך להיות בצד שני זה נקרא לעבור. אבל לעבור זה גם ביטוי של ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. כלומר לעבור זה להנהיג. ומשה רבנו רוצה להנהיג את העם בעבר הירדן. לא די לו בעבר הירדן המזרחי, למרות שזה ארץ ישראל ולמרות הכל. רוצה להנהיג את העם בעבר הירדן המערבי, ואת זה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. הקדוש ברוך הוא נותן לו להיכנס, על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא נותן לו להיכנס לארץ, אבל כמשרתו של יהושע. כלומר, לא להנהיג את העם מעבר לירדן, שם זוהי מלכות שניתנה ליהושע. וגם כאן המשמעות של המלכות שהעם מקבל אותו כאשר הוא עובר את הירדן. אני מזכיר לכם גם כשאהרון עבר את הירדן, בימי יהושע, פרקים ג' ד', אהרון עובר את הירדן, אני אזכר שם כל פעם, לפני אדון כל הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשעובר שם את הירדן בטקס שלם של אהרון, זה בעצם אדון כל הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא עובר כמלך ישראל, עובר את הירדן. וכל משמעות מלכות ישראל וגם השכנת המשכן מעבר לירדן מקבלת את המשמעות שלה. ועכשיו אנחנו מדברים פה על טקס שאנחנו לא מספיק מבינים אותו ולא נבין אותו, ואם אתם שואלים אותי, טוב שלא נבין אותו. כן, אני לא מדי אוהב, אני לא מאושר מזה שאנחנו נפנים יותר מדי פנימה משמעות של טקס. יותר חסרונות מעלות, יש דברים שעשו, אני אומר, גם בגמרא. יש לך כל מיני, אתה מוצא תקסים כאלה, תקסים אחרים, וכל מיני דברים שהיום לא מי יודע מה מדברים אלינו, וטוב שכך. טוב שם. אז מתחילים, מתקשים, מה שקורה ואיך קורה, עלול להביא גם למחלוכות ועלול להביא לכל מיני דברים, כמו שהביא כאן. ואם היום אנחנו פחות רגישים לענייני תקשים, אני אומר מה טוב ומה נעים. אנחנו היום פחות רגישים לענייני תקשים, אבל שם הייתה לזה רגישות עצומה, וזה היה כמו לתת למישהו דרגה. זוהי הדרגה שלו. כן, ברגע שניתן את הדרגה, זוהי הדרגה שלו, ואין זולתה. כן, אז זוהי המשמעות כאן.
כל מערכת המקדש היא נורא טקסית, לא?
מערכת המקדש היא טקסית, אבל היא טקסית דתית. היא לא דבר ש... באופן אינטואיטיבי, לא דבר שאני מרגיש שאנחנו יכולים לוותר עליה. בגלל שהיא קשורה להצלת קדושה.
שאומרו גם מלכות ישראל, זה הצלת קדושה?
לא יודע. זה יותר, הפן החברתי גובר פה על כל דבר. פן חברתי, כשיש תקסים, אני אומר, זה קיים גם בגמרא, זה קיים גם במציאות חיינו, זה קיים בכל מיני דברים. אני חושב שמוטב בלי זה. או מוטב לא ליצור את ההקפדות על הדברים האלה. נגיד ככה. זה לא... לא יודע. לא, לא, לא צריך להיות, לא יודע, אני מקווה, אני אומר פה באופן כללי ואני אומר זה בתמימות לב גמורה, כן, אני מקווה שאין פה מישהו בישיבה שאכפת לו לאיזה מילה שהישיבה מחכים ב-18 ולאיזה לא, לא מחכים ושלא, לא מדברים על זה, תהיה לי מוזר אם למישהו זה אכפת. אני אומר לכם בכאב לב גדול, יש ישיבות, זה דבר חשוב. איזה ראש שבעה מחכים לו בקריאת שמע, איזה ראש שבעה מחכים לו 18, מי יקבל שלישי ומי יקבל מפטיר, אז מתעדים את זה ובודקים וכו'. ברוך השם בישיבה כאן אף פעם זה לא היה ככה, ואני מקווה שאין מישהו שחושב שהוא מפוגע לעשות איזה חשבון כזה. מי כן מקבל כאן שלישי ומי לא מקבל כאן שלישי. ברוך השם. אני אומר, יש בדברים האלה גם דברים שאני אומר, איך שרדה, וברוך השם שיצאנו מהדברים האלה, וברוך השם שכבר גם גמרנו את השיעור, אז כל שאר ענייני הטקס אנחנו נדבר בפעם. לא הצלחתי להשיג. אני אגיד לך את זה, אם אתה יכול להשיג את זה, שבאתי.
אה?
אצל הרבה לך להגיד את זה.
תודה רבה.
אני אגיד את זה. אני אשיב.